אנחנו בשער ג' בספר נפש החיים בפרק ד' בעמוד 90. כן, איפה שכתוב וזה שאמרו רזל בדברים שדימו התחברותו התברך לעולמות, התחברות הנשמה לגוף. מה הנפש טהורה בגוף? אף הקדוש ברוך הוא טהור בעולמו. כן, יש איזה חמש דברים שבהם, חמישה דברים שבהם דימו את הנפש לקדוש ברוך הוא. כן, שהרי כתוב חמישה ברכי נפשי, ברכי נפשי את השם, כתוב חמש פעמים ברכי נפשי. כן, יש חמישה דברים שבהם הנשמה דומה לגוף, דומה לקדוש ברוך הוא. רוצה לומר, אז פה הוא לקח את אחד מהחמישה, שהנפש טהורה. אף הקדוש ברוך הוא טהור בעולמו. מה פירוש הדבר? זאת אומרת, עניין הנשמה, אף שמתפשטת בכל פרטי עברי האדם, הנקיים, וגם המילים לכלוך תינופת וזוהמה, הכל זה נשמה. הנשמה מחיה את הכל. ועם כל זה, אינם חוצצים כלל לעניין טהרתה. תגיד שהנשמה התלכלכה? לא, הנשמה לא התלכלכה. כן? הנשמה זה החיות הכללית הזאת, היא נשארה טהורה, למרות שבתוך הגוף יש מקומות מלוכלכים. יש מקומות נקיים. ככה הקדוש ברוך הוא, זה שהוא מחיה את כל העולם, ובתוך העולם יש כל מיני מדרגות, הוא נשאר בטהרתו. הגמרא לא מבדילה שם. הגמרא לא מבדילה. מדוע? בגלל שכך כתוב. חמישה, הגמרא אומרת, אותם חמש פעמים שכתוב ברכי נפשי, לא אמר רם דוד, אלא כנגד הקדוש ברוך הוא, כנגד הנשמה. וזאת למה? בגלל שמה שהגמרא קוראת בשם נשמה, התנ"ך קורא בשם נפש. זה גם. גם הנשמה נקראת נפש, גם הנפש נקראת נשמה. אז הרמב״ם אומר בהלכות שדה התורה, כיוון שהמושגים האלה מתחלפים, לפיכך כל פעם צריך לפי ההקשר לדעת על מה מדברים. למשל, מאוד מעניין, אצל הרמב״ם החלק העליון נקרא נפש, החלק הנמוך נקרא נשמה.
דווקא בשמונה פרקים לא?
כן, בשמונה פרקים. לא, בשמונה פרקים בכלל לא מזכיר את המושג נשמה.
אז איך הוא מדבר שהנפש זה המנהל את כוחות הגוף? מהלך הנשמה זה על הכוס שם את זה.
יסודי התורה, החלק העליון נקרא נפש. החלק התחתון, מה? נקרא נשמה. בשמונה פרקים החלק התחתון נקרא נפש, והחלק העליון נקרא שכל, או דעת, או גם נקרא צורת הנפש. בנפש החיים, החלק העליון, נפש, החלק העליון נקרא נשמה. בסדר? בתנ"ך, בדרך כלל, זה כמו מלכות סודי התורה. זה נקרא נפש החיים. אבל למשל, כל הנשמה תהל אליה, מה זה נשמה? נשמה זה כל מה שנושם. זה חלק התחתון.
נפש הוא אדם, כי אדם הוא אומר
כמו נפש. בסדר, אז יש פה...
נפש החיים מכיר
אותי. אז לכן אומר הרמב״ם שהמושגים מתחלפים, ולכן צריך כל פעם לדייק לפי עניינו. בסדר? אצל חז"ל בכלל זה מבולבל. אתה יודע ככה, אתה יודע. כתבתי על זה מאמר. ביתורי כהנים. ביתורי כהנים. מה? הוא עוד לא יצא. אני חושב, אני מקווה שבעד הרבה. טוב. אז זהו, אז אם כן, הקדוש ברוך הוא טהור, הנפש או הנשמה טהורה. למה? למרות שזה מחיי כל מיני מדרגות, הוא נשאר בדיוניות. כן? לא מתלכלך. זה כמו חשמל. כן? יש חשמל מחמם, יש חשמל מקרר. תגידים? כן? ודאי, בתנור החשמל הוא מחמם. במקרר הוא מתארך. אם כן, יש חשמל קר, יש חשמל חם. כן? כולהון חשמל היה חד עינון. איזה יום. אז מה שאומר כאן? בוא. ורוצה לומר, כי עניין, אני שמע שאף שמתפשטת בכל פרטי עברי האדם, עניקים גם מלאים לכלוף ותינופת וזו המה. ואם כל זה אינם חוציצים כלל עניין טהרתה ולקדושתה וטהרתה עומדת, כן העניין, אם שהוא יתברך ממלא את הכל. וכל המקומות, מקומות התיאורים המקודשים ואשר אינם תיאורים, אף על פי כן אינם חוציצים כלל ולא גורמים שום שינוי חלילה לקדושת טהרת עצמו טובה וטובה וטובה פשוט יתברך. וזו שכתוב, אני השם לא שניתי. וכמו שכתוב בתיקוני זוהר חדש, דף פי ד' סוף עמוד ד', וכל ישראל דקבילו מיניה אורייתא, אינון עבדים ל אחד בא, ובכל עטוון ושמהן קדישין דילה, ובכל משריין והמחנות אילאין ותיטאין להתבריאו, בהוא, ובכל בריין אילאין ותיטאין, ולאלה מכול הוא, אחד, ולתיטא מכול הוא, ומלגב דכול הוא, ומלבר דכול הוא, אי הוא אחד וכולי, אחי אי הוא מלגב דכל עלמין, כי הוא מלבר דכל עלמין לא משתנה. כן, כלומר, זה הסטיטוט של הזוהר, שלא משנה מה פרטי הפרטים שמה שנאמר בו, כוונה שהשם הוא אחד בכל. אתה הוא אחד, שלא נקרא עולם, הוא אחד אחר שלא אתה עולם. הכל נשאר בקדושתו, אשר השוכן איתם בתוך תומות ה... כן? יש פה הגה. מה? עם ישראל מנצח. ולפי מה שהתבהר, אם ירצה השם, אני קורא כאן בהגה. להלן, עניין החילוק שבין השני שמות, הוויה ואלוהים. שהשם אלוהים פירושו מורה על הבחינה אשר מצידנו, ושם עצם הוויה יתברך מורה על הבחינה שמצידו יתברך. וזאת אמר, אני השם לא שניתי. ואין תיקונים, תיקון 70, בעניין האודנין, האוזניים, כן? אמר, וארבע עטוון, ארבע אותיות, דעינון הוויה, שהם יודקי ובקי, איהו הם הוויה. לא ישתנה בכל אתר, אינם משתנים בכל מקום. שינויים אינון, מתי, איפה יש השינויים? במה נגד גופה, בכלים של הגוף. אבל ב, אבל בו, לת שינוי הכלל, אין בו שינוי כלל. עדה הוא דכתיב, זה מה שכתוב. אני השם, לא שניתי. אני השם, לא שניתי. פרק ה.
אבל...
אני השם, לא שניתי. רק השם, לא שניתי. אז בעלי הפוקה משהו. אם השם לא שניתי.
נכון, אני מבין. לא, הפסוק אני כן מבין.
לא, הפסוק בא לרמוז שמשהו אחר משתנה. מה? מדרגות. מה?
זה פסוק.
פסוק. לא פסוק, פסוק יש לי.
לא, שבאלוהים
משתנה. אני אמרתי, אלוהים אתם, ובני עליון כולכם, אכן כי אדם תמותון, נוכח עד השרים תיפולו. קום האלוהים. שופט הארץ. פרק ה. אבל... יכולת להקשות קושייה.
למדתי מה הרעיון.
קומה השם.
מה?
מה? מאלוהים נפל לאדם, שוב חוזר להיות אלוהים. קומה אלוהים שופטה הארץ.
שופטה.
פרק ה. אבל עם כל זה, הן הן גבורותיו ונוראותיו יתברך שמו. שאף על פי כן צמצם כביכול כבודו יתברך שיוכל להימצא עניין מציאות עולמות וכוחות ובריאות נבראים ומקודשים בבחינות שונים בעניינים מחולקים בחילוקי מקומות שונים מקומות קדושים וטהורים ולהפך טמאים ומטונפים והוא הבחינה אשר מצידנו. כלומר, שימו לב לביטוי הראשון, אבל עם כל זה הביטוי הזה מה? כלומר, למרות שריבונו של עולם אינו משתנה כלל, ולפניו אין שום הבדל בין מצב שלפני הבריאה למצב שאחרי הבריאה. לית אתר פנוי מיני ומלא כל עלמין ומסבב כל עלמין, אתה הכל ומלא כל וביות הכל אתה בכל, ואין שום תוך שמבדיל ולא מחיצה ולא כלום. עם כל זה, בכל זאת יש מדרגות, יש מקומות שהוא נמצא יותר, מקומות שהוא נמצא פחות. פירוש הדבר, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, גם במקום שהוא לא נמצא בו. ואף על פי שהוא בכל מקום, יש מקומות שהוא לא נמצא בהם.
שהוא לא נמצא או שנמצא פחות?
שהוא לא נמצא.
היית שיחת הרב צמיד עם צ'רניחובסקי על הספירה.
מה זה קשור?
זה מה שאמרת עכשיו.
מה זה קשור? לא? כן. כן, שמה זה לא רציני. דחיתו בקנה. כן, לנו מה אתה אומר. אז עם כל זה, יש איזה ספר שכתב יהודי יקר, פרופסור נהר, זיכרונו לברכה. כתב ספר בשם ובכל זאת. זה השם של הספר. שבו הוא מציג את העמדה שלו ביחס לתיאולוגיה היהודית, הוא אומר דבר כזה. אצל הפילוסופים, מסבירים על האלוהים שני דברים. א', אלוהים הוא טרנסנדנטלי, נבדל. ב', אלוהים הוא אמננטי, מתגלה. עד כאן דברי הפילוסופים. דעת התורה היא כזאת. א', אלוהים הוא טרנסנדנטלי. ב', ובכל זאת. ג', הוא אמננטי. פירוש הדבר, ובכל זאת הזה, גם הוא תוכן של אמונה. כלומר, הפרדוקסליות של ההשכנה של שתי הבחינות האלה כאחד. וזה בו מה שהוא מתכוון. עם כל זה, לא מתוך התעלמות מזה. אנחנו לא מתעלמים מזה שהשם נמצא בכל. אנחנו יודעים, ואף על פי כן אנחנו אומרים שיש מדרגות. יש פה מתח דיאלקטי בין שתי התפיסות.
בכל זאת לא
מתקשר
בין 1 ו-3. מתקשר בין 1, נבדל לבין לא נבדל, נכון?
זה בין 1 ל-3.
זה רק מתגלה, זה לא...
אותו האל המתגלה, הוא האל הנבדל. במידה מסוימת אפשר לומר שכן. כלומר, אינם יכולים לאחד בתפיסה אחת את שתי התפיסות. הם אומרים, שני הדברים אמת, אבל זה לא מתיישב על הלב. כן? כי הם לא לקחו את המתח הדיאלקטי של שתי התפיסות האלה כתוכן של אמונה.
פילוסופים כל אחד... מגדיר או אחד או שניים, או אחד ושניים.
לפעמים אחד ושניים, אבל זה ו, זה ו בחיבור. זה הדבקה. או? כן.
זה מגדיר על מה שדיברנו על הערפל הזה?
איזה ערפל?
כאילו אם אתה ערפל במחשבה, מה שהרב יש לך את זה, שאם אתה רוצה להיכנס פנימה, אז אתה כאילו מתחבר ו...
כן, נכון. מה שהוא אמר לפני כן, שצריך להיזהר כשמדברים על הדברים האלה, להבין שזה הכל יחסי ולא להבין את זה עד הסוף.
זה מדרגות בעצם.
ברטט ובזיע. כן, איך מדרגות. כן. אז בואו נקרא את זה שוב. אבל עם כל זה, הן גבורותיו ונוראותיו. אגב, מאיפה הוא לקח את הביטוי הזה, הן גבורותיו?
זה לא זה.
זה על דניאל, משה אמר האל הגדול הגיבור והנורא. בא ירמיה אמר שגויים נכנסים להיכלו, יהיה נורא אותיו, אמר האל הגדול והגיבור. בא דניאל, ראה ישראל מפוזרים בין האומות, איפה גבורותיו, אמר האל הגדול והנורא. עד שבאו אנשי כנסת הגדולה ואמרו, מעניין, החזקנו מעמד בין 70 זאבים כבשה קטנה, הן גבורותיו, הן נורא אותיו, ואמרו, האל הגדול הגיבור והנורא, ולכן נקראו אנשי נקצת הגדולה שהחזירו עטרה ליושנה, במובן המקורי של המילה. ולכן, כלומר, הם הבינו, הם תפסו, נגיד, בסיטואציה ההיסטורית שבתוכה הם היו, הם תפסו את המתח הזה, שדווקא ההסתר הוא גילוי. לכן הוא משתמש באותו ביטוי כדי להסביר את זה. הן גבורותיו, הן נורא אותיו.
מה שאמר שדווקא...
כן. אז גם פה, זה ביחס לעם ישראל. עכשיו אנחנו יודעים את זה ביחס להתייחסות של הבורא לעולמו. עם כל זה שאין שום יחס בינו לבין העולם, אם כל זה, הן הן גבורותיו, ונראה עודי בואר שמו.
לא הבנתי.
מה לא הבנת?
אמרנו
לבית ישראל שהאסתר והגלות. כן. כלומר, הגלות. כן? אז דניאל וירמיהו חשבו שבגלל זה השם הוא לא גדול, לא גיבור, הוא לא גיבור ולא נורא. כן, רק גדול. זאת אומרת שכאילו משהו נסתר ממנו, בגלל הגלות. ואנשי כנסת הגדולה הבינו, לא, דווקא זה התגלה עכשיו. גיבור ונורא התגלה דווקא דרך הגלות הזאת. בגלל שכבשה אחת בין 70 זאבים ולא מתה. נכון? אז זה סימן שהשם גיבור ונורא. שלמרות שלפי הטבע הכבשה הזאת הייתה צריכה להיאכל, לא נאכלה. זאת אומרת, אותו דבר. לכאורה, זה שהשם ממלא את הכל, זה מונע את אפשרות העולם. נכון? אם יש עולם, זה הסתר פנים. זאת אומרת, זה עצמו גילוי. נכון. נכון. זה גבורותיו, זה נורא אותיו. איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. כלומר, למרות שהקדוש ברוך הוא מלא את הכל, הוא מצד החוכמה מתפשט ללא גבול, אף על פי כן צמצם עצמו. זה גבורה. נתן מקום למישהו אחר מבלעדיו, וזה עצמו גבורותיו.
הוא גילה את הצמצום שיש בו. גם את תכונת הצמצום שיש בו
נחשפה. שבו? זה ביטוי מסוכן. מה?
אם הוא הכל, אז גם סוד הצמצום נמצא
בתוכו. את יכולתו. הביטוי בתוכו הוא ביטוי בעייתי, שבו נחלקו שני גדולי עולם. רבי חיים ויטל ורבי יוסף אבן טובול. בזמנו של רבי חיים ויטל. ונחלקו. כן. מגורי הארי. ונחלקו במחלוקת עצומה לגבי הנקודה הזאת. כן? האם הצמצום זה כדי להוציא את השורש הדינים שבה אינסוף, כפי דעתו של רבי יוסף אבן טובול, וכמו שנשמע קצת מהשאלה שלך, או ששורש הדינים נתגלה בגלל הצמצום. וכוונת הצמצום הייתה כדי להיטיב לנבראים. מחלוקת ענקית בין שני גדולי עולם.
דרך השם של המחל, אז כתוב ש...
כי הולך לפי רבי חיים ויטל.
שזה עולה כתוב שהטוב, מהותו זה להיטיב ולתת.
נכון.
אז אפשר להגיד שבעצם זה לא שהקדוש ברוך הוא מצמצם מעצמו, אלא שפשוט הוא נותן, ואז הוא מתקין.
כן, זה ההתחמקות של הרמחל, היא נפלאה שם. כי מה זאת אומרת ממהות הטוב, מטבע הטוב להיטיב, עוד יותר חזק. מה זה טבע הטוב להיטיב? הקדוש ברוך הוא יש טבע? כן? כל ההטבה הזאת, ההכרח הזה של ההטבה, זה אחרי שיש מקום לזה. אחרי שריבונו של עולם החליט שהיא מטבע הטוב להיטיב, אז הוא מיטיב. אבל למה החליט שהיא מטבע הטוב להיטיב? הכל זה נכון אחרי הצמצום.
אז מה, אז אפשר גם להגיד
שהקדוש
ברוך הוא החליט שהוא טוב.
נכון.
צמצום.
החליט, אבל למה החליט? אבל למה החליט? אבל למה החליט? מה?
המחלוקת הזאת בין רבי חיים ויטל לבין...
רבי יוסף אבן טובול, כן.
האם היא לא מסתובבת על הגבול כבר שבין מנהלי בחירה?
נכון. זאת הסיבה שרבי חיים ויטל כל כך נלחם בזה. אבל זה לא... אבל לפי השיטה של הערבה שלה אפשר לתארץ את זה. כי הרי... תשימו לב, מאיפה זה בשורש הדינים?
מה
שיטתו
של הרב?
מה זה שורש
הדינים? הרבה שהתחלתי יותר מדי.
מה? אמרת שמי
שיש לו
שאלות... כן, כן, זה אשמתי.
לא, לא את הדלת, את
השטש. אבל לא
נעשה
לי למה.
מה?
עכשיו אנחנו לבד.
לא, הכבל היא ככה. טוב, לא משנה, לא נדבר על זה. לא, זה לא באמת, אי אפשר טוב ככה ב...
לא, אפשר לעשות קצת מדבר על
הכולם. כן? לא, אי אפשר. האמת היא ככה. השיטה הזאת של רבי יוסף אבן טובול כמעט ולא ידועה, אז למה לדבר עליה?
כדי
להראות
את
צדקת
השיטה השנייה.
אני אגיד לכם אולי, אני אגיד לכם משהו פשוט, אני אגיד משהו פשוט. כשהקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב, ריבונו של עולם רוצה לתת, נכון? זה מניח שיהיה מישהו שיקבל, נכון? אם כן צריך שיהיה רצון לקבל. כלומר, הרצון להיטיב זה עצמו מניח את האפשרות של הרצון לקבל. נכון? לרצות לקבל, זה טוב או זה רע? זה רע? זה רע? מה? כי זה אגואיסטי, זה בדיוק ההפך מריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא כל הזמן נותן, ואתה כל הזמן רוצה לקבל.
איך
אפשר לתת לקבל? אם אני מקבל כדי לעשות את רצונו של מי שרוצה לתת, אז אני כבר עובד לשם שמיים. אז קבלתי היא נתינה. אני מסכים לקבל.
זה לא קבלה לשם קבלה.
זה כמו שמשל אתה מקבל אורח. אתה רוצה לשתות משהו? לא. אתה מכבד אותי אם תשתה. טוב, בסדר, אז אני ככה.
זה כמו מה שאמרנו לפני כמה שעולים, שהאידיאל זה ההתענגות על השם, אבל זה לא המטרה הראשונה.
נכון, זה מה שהשם רוצה. אבל צריך בשביל זה שיהיה רצון לקבל את העונג הזה. לפי זה, הרצון לקבל בשורשו הוא טהור. הוא כלול ברצון לתת. בסדר? כך שאפשר לומר, שורש הדינים בשורשו זה טהור. הרצון לקבל על מנת לקבל. הרצון אך לקבל, שזה נקרא יצר הרע בדרך כלל, כן? אם אני רוצה רק לקבל, זה יצר הרע. אבל אם אני רוצה לקבל, אבל זה שיהיה מי שירצה רק לקבל, זה מונח בעצם הרצון של הבורא להיטיב. אם כן, בשורשו, זה טהור.
זה מסוכן, כי זה חטא שבתאי, כי
זה... זה יכול להיות גנוסטיקאי, כן, זה הסכנה שיש בזה, בהסברה הזאת.
שמהר להגיד שה... זאת אומרת, הרע הוא מוטב...
לא, יש הכרח שיהיה רע בעולם, זה נכון.
וזה שיטתו של?
מה? לא, זה שיטת הרמח"ל.
למה
שכחתי
רע?
למה
אמרת
שיטתו
של רב אשלג?
זה הולך ביחד.
למה שכחתי רע?
מה?
כדי
שהטוב יהיה לעומת הרע? לא, כיוון שאם אנחנו נגדיר את הרע כרצון לקבל בלבד, הרי ברגע שיש רצון לתת, זה מניח שזה יקרה, שיהיה שלב שירצה רק לקבל.
אני
לא
הבנתי את ההקבלה
הגמורה
בין טוב לרע לבין הרצון לתת
והרצון לתת. זו שאלה טובה. ריבונו של עולם רוצה לתת. מה הוא רוצה לתת? מה זה טוב? זאת אומרת להיות כמוהו, נכון? להיות כמוהו. אם כן, במה אנחנו נהיה כמוהו? שאנחנו, מה זה להידבק? לעשות כמוהו, נכון? לתת. הוא רוצה לתת לנו נתינה, נכון? זאת אומרת שבעצם שכר מצווה מצווה.
רגע, רגע. הוא רוצה שאנחנו נהיה כמוהו בזה שאנחנו ניתן?
נכון.
המהות של הטוב זה רק לתת? אין שום דבר אחר?
נכון, הקדוש ברוך הוא לא מקבל, רק נותן.
זה המהות של טוב
רק לתת? אז זה לא פשוט לגמרי. מצד הנברא זה בעיה, כי הנברא הוא אף פעם לא אלוהים.
גם לתת לשני לתת.
זהו, זה הנקודה.
לתת, אבל לדעת איפה...
רגע, רגע.
אם הקדוש ברוך הוא נתת לנו, אנחנו גם כאילו...
אני, אולי נגיד את זה בצורה יותר פשוטה. יש ארבעה שלבים מבחינת ההתפתחות המוסרית של הנברא. שלב הראשון, הנברא רוצה לקבל. למה? על מנת לקבל, כי זה מרותו. בלי זה הנברא. שלב שני, שלום. רגע, בואו נמשיך עכשיו. שלב שני, יש מצב שאדם מבין, או נברא מבין, שאם הוא לא ישפיע קצת, הוא לא יקבל. אז הוא משפיע על מנת לקבל. אני אעשה טוב, כי ככה אני ארוויח מזה.
זה אגואיזם, לא?
כן, נותן על מנת לקבל.
משפיע.
משפיע. שלב שלישי, זה השלב המיסטי, שבו האדם מתאהב בנתינה, והוא משפיע על מנת להשפיע. נותן על מנת לתת. מה הסכנה שבזה?
מרגיש את השמחה כזה שלו.
הוא חושב שהוא אלוהים. כן? כי מי יכול, מאיפה אתה מקבל כדי שתוכל להשפיע? שלב רביעי, הוא מקבל על מנת לתת. הבנת?
הוא יודע מי מעליו.
זאת אומרת, שתכלית הבריאה מלכתחילה זה להגיע למצב הזה, שהנברא מקבל על מנת לתת, כך שקבלתו היא כל כולה נתינה. אני מקבל את העובדה שאני מקבל, כי אתה רצית לתת לי. ולכן זה מצדה שאני עושה, זה קבלה אידיאלית. כמו למשל לאכול בשבת. אני אוכל כי זה מצווה. לא בגלל שאני אוהב את זה, כן? וזה השלב העליון של הקדושה. עכשיו, זה כבר במחשבת הבורא כך, שרוצה שיהיה מי שיקבל, אם כן הרצון לקבל שם כבר מתוקם. במחשבת הבורא. אז הרע זה מי שרוצה לקבל על מנת לקבל. זה הרע. בסדר? והטוב זה המקבל על מנת להשפיע. בסדר?
אז למה חייבים שיהיה...
וזה מה שהבורא רוצה לתת לנו, את התכונה הזאת.
אז למה חייבים שיהיה...
כי מוכרח להיות שקודם כל הרצון לקבל יצא אל הפועל. שאם לא כן, לעולם לא יהיה נברא. אם כן, צריך שיהיה רצון לקבל בכל תוקפו.
רגע, הנברא שמקבל ונותן הוא לא נברא?
לא. כי סגולת הנתינה זה משהו אלוהי. אם זה לא נבדל מן האדם לשעה, אז אין הנברא שלם. לא, לא נגמר הכלי שלו. לא הוא צריך ניתוק. בדיוק, ונברא אמיתי זה נברא שרוצה לקבל. לכן, אותו דבר בחינוך ילדים. ילד, בשנותיו הראשונות, העבודה שלו, התפקיד שלו זה לקבל בלבד. לא מבקשים ממנו לתת. אסור לבקש ממנו לתת. כי אז זה פיקוח נפש. תאר לעצמך, ילד, הוא צריך לנהוג עכשיו. הוא אומר, אני מספיק לי חצי, אני רוצה לתת לשכן שלי. לוקחים אותו מהר לרופא.
יש מצבים, כאילו זה...
לכן באמת כתוב בזוהר שילד יש בו רק יצר הרע. עד גיל 13.
עד גיל 13 לא צריך לבקש ממנו לתת?
אפשר, כל זה כדי להכין אותו לשלב שאחר כך. כיוון שיש בו רק יצר הרע, אז הוא ילד טוב מאוד. כי אין בו מאבק בין טוב לרע. לכן הילד הוא בוחת. אין בו חטא, הבל פיהם של בית רבן, שאין בו חטא, נכון? אין בו שום חטא, מבני שיש בו רק יצר הרע. אם כן, היצר הרע שלו זה מצוין. מתי זה מתחיל להיות רע? כשכבר נכנס בו יצר הטוב, הוא נכנס לעול מצוות, אם כן יש לו מחויבות, יש לו אחריות, אז יש לו מאבק בין טוב לרע. ואז הוא יכול להיות רשע.
איך זה מסתדר עם מאמר, תינוק שלא אכל שזית דגן, הם מרחיקים
מצוותו, נכון, ברגע שהוא אוכל דגן, אתה שואל מה קורה אחרי שהוא אוכל דגן?
לא, מה קורה לפני? כשהוא יונק, אז הוא...
יש לו רק מחשבות טהורות, הוא עושה את רצון השם לגמרי. רצון השם זה שהוא יקבל. כן, ככה השם רצה אותו. וזה מה שצריך להיות, לכן זה מצוין. רק יצר הרע, זה טוב מאוד. טוב מאוד זה יצר הרע. ואחר כך הוא מתחיל קצת להיות מבוגר. כל החינוך ומה שמאכילים אותו מאכל של מבוגרים ושמדריכים אותו למידות טובות וזה, כל זה להכין אותו לשלב שזה תחת אחריותו. אבל לפני כן הוא פטור מן המצוות, עד גיל 13 בדיוק.
סליחה.
מה?
שדוגמה לוקחים ילד ואומרים לו, בוא תקרא לנו משהו, או בוא תראה לנו איך, מה אתה יודע.
כל זה כדי להכין אותו לאחרי עבר מצווה.
זה טוב או לא טוב?
זה מצוין.
אבל יש מצבים, דוגמה, מבחינה גופנית, שאם אתה לוקח ילד קטן ואתה דורש ממנו לשבת על כיסא, כאילו אתה אומר לו, זה טוב, זה נהיה ככה שתשב על כיסא, אז ההתפתחות שלו הגופנית היא נהיית הרבה יותר גרועה.
אז זה רע.
איך אתה מבדיל? דוגמה מבחינה רוחנית, איך אתה מבדיל?
מה שמועיל זה טוב, מה שמזיק זה רע. טוב.
מה, ניסיון כאילו?
למה דיברנו על כל זה? בגלל השאלה שלך, כן.
רגיל 13, לאיזה מצב?
מה?
רגיל 13, לאיזה מצב מבדיל לילד?
טוב, תראה.
מצב שנותן על מנת לקבל?
לא, זה הנטייה בשלב הזה של נותן על מנת לתת. הרבה פעמים האידיאליסטים זה הילדים, זה הנערים. יש איזה מין פרישות בחיי הנערות.
מיסטיקה. ממתי השלב השני שנותן על מנת לקבל?
בסוף הילדות.
זאת אומרת, גיל 3 ועד גיל 3?
כן, הוא מרגיש פתאום שמצפים ממנו משהו. אז הוא משחק אותה כמו קוף. עושה חיוכים, מקבל בפנים. מה?
מה, לקופים?
טוב, מספיק להיום, כבר הגענו לזמן מלחמה.